פה בנושא הזה שהגמרא מביאה של הבר גוזלה, כן, שנפל לתוך הפותח, ורב חיננה התיר אותו. וגמרא מאירה, למרות שלכאורה הפותח מלוח, או גם הבר גוזלה אולי מלוח, וכיוון שהם נאכלים מחמת פלחם, אז זה נחשב שזה בכל זאת מותר, ומשמע שזה מותר בהדחה. גמרא ממשיכה ואומרת שכל זה בחי, אבל אם זה צלי צריך קליפה, ואם יש בו בקעים פילה אז זה כולו אסור, ואם יש בו תבלינים אז זה אסור. זה הגמרא. אז יוצא בעצם יש לנו פה שלוש מצבים שונים, עם שלוש מסקנות הלכתיות שונות, אפשרות של הדחה, כן? מפני שהוא נפל כמו שהוא, והוא לא צלוי, אז והוא גם לא מטובל ובלי בקעים, אז זה הדחה, יש קליפה, למקרה שהוא נפל צלוי, ויש כולו למקרה שהוא תבלין או בקעים. ככה יוצא לפי הפשט דברי הגמרא. עכשיו, השאלות לדיון פה, יש פה כמה שאלות, והשאלה כשכתוב צלי צריך קליפה, האם מה התכוונו כשאמרו צלי? האם הצלי הזה, הכוונה שהוא חם, הוא אפילו בצונן צריך קליפה. כי צלי יכול להיות איזשהו צלוי וצלוי, אבל הוא יכול להיות גם קר, מי אמר שהוא רותח. ואז מקרה כזה, בכל זאת על זה הגמרא, הגמרא שבצלי כן צריך קליפה, אפילו בצונן. זה אפשרות אחת, זה שאלה אחת שהתלבטו בה הראשונים. תבטות שנייה, מה שכתוב, אם יש בה פילה או תבלין, על מה זה חוזר? כתוב, הרי חי, כן, כל זה נאמר בחי, אבל צלי צריך קליפה, ואם יש בו פילה, דיינו בקעים, כולו אסור. אז מה שאתה אומר כולו אסור, זה מתייחס, הפילה האלה, זה מתייחס לחי או לצלי. זאת השאלה השנייה שהתלבטו בה הראשונים, בסדר? נו, מה אתם אומרים? בואו ננסה לחשוב על זה. תגידו, אתם בעצם ראיתם קצת את זה, זה מה... מה אתם אומרים?
מה נראה? רק שיודע מה שנראה מהגמרא, שהצלי הזה הוא לא חם. הגמרא מדברת על מליחה. מה שאומרת, שברגע שזה מליחה, ברגע שזה נאכל לחמת מלחו אין בליעה, אבל אם זה צלי, אז יש בליעה.
אפילו שזה קר.
כן, הוא מסתבר להגיד ש... מה אני בא על בשר חי? ועל צלי. זה מה שכל כך אני הבנתי בפשטות.
כן, טוב, אוקיי, בסדר. אז בעצם כל הדיון פה מדובר בכך, ככה יוצא.
בעצם, כן, אגב, המחלוקת פה, אם אני מבין, נכון, הבעיה שאם אנחנו מסבירים שזה צונן, בעצם אנחנו מחדשים שחוץ מהבליות שאנחנו מכירים, יש עוד בליה. אפשר לראות את זה גם בספר התרומה, הרי נחלק אחרי זה עם רשי בעוד דמיין. נכון, נחלק עם... שכתוב שאם יש בו בקעים זה אוסר, אם זה רק בצלי או בבשר, או גם בבשר חי.
נכון.
זה אותו רעיון. גם שם בעצם הספר התרומה לא אכפת לחדש מבליות חדשות. דבר שלא רוצה לחדש בליות חדשות. לכן הוא אומר, אמרנו שצלי זה בולע, אז גם פה מדובר בצלי. אני לא יכול לחדש שגם בשר חי בולע.
נכון. אז בואו נראה פה בעצם מה כתוב כאן, יש פה שתי שאלות העיקריות, יש פה שאלות נוספות, דרך אגב, כשכתוב פה כולו אסור, אם יש בו בקעים כולו אסור, אם יש בו תבלינים כולו אסור, כולו אסור ואז אם יש 60 מותר, אמרנו שלדוגמה, נניח במקרה הכי גרוע, נפל הגוזל הזה, צלי, רותח בתוך, ויש בו בקעים, כן? האם כשהוא נופל בתוך הכותח, ויש פי 60 בגוזל נגד הכותח, כן? אז הגוזל יהיה מותר?
לא, זה לא יעזור פי 60.
למה לא?
כי הוא רואה שזה ממש, בגלל הפקעין זה נכנס, אז זה פשוט אוכל ממש בשר בחלב.
אתה רוצה לומר שכשיש בקעין, ומה החום עושה? חום עושה עוזר לפיזור אחיד, כן? ואז נגיד זה צלוי, חם, לכאורה, אז הכותח נכנס בתוך הגוזל, ואז זה מתפזר בצורה אחידה. אם מתפזר בצורה אחידה ויש פי 60 בגוזל נגד הכותח, פשטות, הגוזל מותר. אבל פה יש פה בעיה אחרת, יש פה בקעים. יש בקעים, אז זה אומר שדרך הבקעים שם יש חדירה מיוחדת, ושם מתרכז אולי יותר, זה לא יעזור לך פי 60, כי במקומות האלה שיש פה בקעים, שם מתרכז שם הכותח, ואז גם יש לך פי 60 בגוזל, כיוון שאין פיזור אחיד, אז אולי עדיין הגוזל יעסוק. ונתם את הרעיון. אתה לא משוכנע, בסדר, אפשר לא להשתכנע מזה, אני לא אומר, לא, בסדר. אוקיי. באמת בתבלינים זה מטובל, נגיד אין בקעים, אבל יש הוא רק מטובל. הוא צלור, הוא רותח,
מטובל. מה זה מטובל? זה אני קצת פפריקה, זה נחשב מטובל?
אז נדבר על זה, בפשטות, יש הרבה סוברים שמטובל הכוונה לא נאכל מחמת טיבולו. זאת אומרת שהוא יבוא הרבה מטובל.
זה אני לא מבין למה אנשים עושים.
באמת יש אומרים שמטובל הכוונה שנחשב כמטובל, אבל כנראה כן נאכל
מחמת. משואלים, משואלים אשכנזי גם
יש לי חבר ש... וואי, טוב, לא חשוב. אז בוא, אז באמת מה קורה אם זה צלוי, רותח ומטובל, אבל אין בו בקעים? יעזור 60?
רותח גם?
צלוי, רותח, אין בו בקעים, אבל הוא מטובל.
פשוט הגמרא, משמע שכן, לפי כולם.
כן, כי פה אין פה בעיה של בקעים. מטובל פה בראשו שהטיבול, כנראה החריפות, עם החום, למרות שהוא צלי, והיינו אומרים
שזה מזרק לטיבול. כאילו הטיבול מרכך אותו, ואז הוא בולה
יותר. כן, יש אפשרות להסביר את זה, או מצד שזה מרכך, או שמצד שזה חריפות, שיסברו ככה ויסברו ככה. טוב, בסדר, אז בואו נראה את כל זה, אז יוצא לנו ככה. דעת הרמב״ם קשה להשתכנע על כיוון זה או אחר, אבל נראה שמדובר בכל דברותיה, כי הוא לא אומר אחרת. עוף שחוט שנפל לחלב או לכותר שיש בו חלב, אם חי הוא, כן? אז מדיחו הוא מותר, ואם צלי, כל פור. ואם היו בו פלחים, או שהיה מטובל בתבלין, נפל החלב, או לכותח, וזה אסור. האמת היא שהייתי מנסח את זה קצת אחרת, אם הייתי רוצה להיות ברור יותר. הייתי אומר, אם חיו, הכוונה עם צונן. זאת אומרת, אם אני רוצה להבדיל בין חום לקור, אז לא הייתי כותב חי. הייתי אומר צונן, והייתי אומר רותח. למה הוא משתמש במילה חי וצלי? אולי בגלל הוא רוצה להשתמש בלשון הגמרא. זה שהוא לא הדגיש שצלי מדובר בצלי, פשטות צלי זה רותח, דרך כלל פשטות, טוב, אפשר להתלבט בו. הרשב"א הבין את הרמב״ם כמו שהוא הבין שצלי פירושו רותח. עכשיו ספר התרומה הוא בעצם הדעה הקיצונית להחמיר פה. ספר התרומה סובר שאם היה צלי, אפילו הוא צונן, בולע, כן? בולע איסור, וסור הלך דיינו הכותח שאצלו, אך אינו צריך רק קליפה. למה רק קליפה? אם הוא צונן, אז למה צריך קליפה? הרי אנחנו יודעים שבשר צונן שנפל בתוך כותח, היה צריך להיות הדחה, למה הוא אומר? למה קליפה?
למה קליפה? כי זה בטח מלוח.
לא, אנחנו מדברים פה בלא מלוח. עכשיו, גוזל פה זה נאכל מחמת מלחור, גם הכותח נאכל מחמת מלחור. בפשטות זה נחשב כלא מלוח.
יכול להיות
שבגוזל
זה במיוחד, כי הבשר שלו יותר רך,
הוא נוח יותר... יפה, אז זהו. אז צריך כנראה לומר שהגוזל הזה, או שנאמר שהצלי הופך, מרכך את הבשר, כך שגם אם הוא, גם אם הוא צונן, אז הוא כן בולע. זה מה שרצית לומר בזמנו, נכון? ועכשיו הוא מתלבט באמת מה יהיה הדין בבשר אחר. אולי זה מיוחד דווקא לגוזל, אבל לפני זה... הוא מדבר על זה שאם זה חי, אפילו שהוא חי, כן? והיינו לא צלוי, לא עבר תהליך של ריכוך, אלא רק, אפילו רק חי, אם יש בו בקעים, או שיש בו תבלינים, נאסר כולו. עכשיו הוא שואל, הוא מתלבט בזה, שמי הוא עדין גם בשאר בשר, זאת אומרת, כל מה שאמרנו פה, אולי זה לא רק בגוזל שבטבעו הוא בשר רך, אלא גם עם בשר אחר, אולי גם זה נאמר, וזה למה? כי בבשר יש בו בקעים, יש בו תבלינים, ואז גם במקרה כזה זה ייעשה כולו, גם אם הוא צלי, כן, הוא צלי ונפל חלב.
אם הוא צלי ודאי, זה הפוך, אם הוא לא צלי ויש בו תבלינים ופקעים, כאן השאלה.
כן, בואו נראה.
כולם מסכים.
משנה הוא הדין, גבש הבשר, אם הוא צלי ונפל בחלב ונטף חלב עליו, צריך קליפה, הפלגה ששניהם צוננים, ולא נעימה שאני גוזל דרכך.
לא, זה מה שקצו בגמרא, כאילו, בצלי.
השאלה היא איך אתה מפרש צלים, זה רותח או צונן. זאת אומרת, הוא אומר שכל הדין שאמרנו עד עכשיו, כל הדין שאמרנו, זה לאו דווקא אולי בגוזל, אולי נאמר גם בבשר. ואז בשר, גם אם צלי צונן, אז צריך קליפה, ואם יש בו בקעים או תבלין, אז צריך בכולו. זה מה שהוא רוצה לומר. עכשיו, אז יש פה חידוש פה בספר התחום. ואת עד היום חשבנו שמה שגורם לבליעה ב... לבליעה כדי קליפה, או שזה גורם לבליעה של כדי נטילה או בכולו, אז זה בדברים שאו רותח, או מליחה שלא נאכל מחמת מלחו. פתאום יש פה חידוש עצום פה של הספר התחום. שגם כשזה לא רותח, צונן גם הוא, גם נאכל מחמת מלחו, אין מלח, יכול להיות מצב שיעשר בכדי קליפה, יעשר כולו, זה חידוש, וזה למה. כנראה ספר התרומה מבין שאם יש, הבשר הזה הוא רך במיוחד, אז הדבר יכול לבוא ולהסר כולו בגלל הבקעים, בגלל התבלין, למרות שזה צונן, למרות שזה חי, כן? וזה חידוש גדול, והחידוש הזה הוא מוסכם, בוא נראה אם הוא בא להלכה. הרשב"א חולק על זה. הרשב"א חולק על זה, ככה הוא מביא ברמב״ם וגם ברש"י, שלדעתו כל מה שנאמר פה, חי וצלי פירושו צונן או רותח. כשאני אומר חי פירושו צונן, כשאני אומר צלי הכוון או רותח. ולכן, לא משנה, כן, תכף נראה, הציור הזה זה עוד משהו חקורי, זה משהו אחר, כן, אז לפי הרשב"א, הכל תלוי אם צונן או, 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 או רותח. אם יש לך בשר צלי צונן, אפילו יש בו בקעים, אפילו יש בו תבלינים, מה עדיף? כן, מותר במה?
בקל.
מה צריך? קליפה, נטילה, הדחה, מה? שישים, מה צריך?
הדחה.
הדחה, כן. הנה דעתו, זה לא משנה. מה זה שהוא צלוי, פעם היה צלוי, מה אכפת לי? זה שיש בו בקעים, לא אכפת לי, זה שיש בו תבלינים, לא אכפת לי, ולכן בפשטות, לפי הרשב"א, כל עוד וזה קר, לא משנה כל הריאותות האחרות, זה בהדחה. אבל אם מתחיל להיות רותח, פה מתחילים להסתבך. אם זה צלי רותח, ואין בו בקעים ואין בו בתבלינים, מה הדין? לקליפה, נכון? לקליפה, כמו שהגמרא לכאורה אומרת, נכון? זה בפשטות דברי הגמרא.
זה כבר הנושא שראינו פעם.
יש פה חידוש, הנושא של בקעים. זאת אומרת, בקעים פה כן התחדש פה. זה דבר שלא ראינו. זאת אומרת, שאם זה צלי רותח, יש בו בקעים נאסר כולו, ואם יש...
כן, אבל אם שאנחנו רואים אז כאן צלי רותח, אז אנחנו חוזרים פה...
נכון, נכון, נכון. אז זה בעצם... עכשיו, הוא שואל שאלה, הוא שואל שאלה מעניינת. הוא שואל בהקשר לזה, את המקרה הזה, את הציור הזה, השרח עליו קר, ונפל בתוכו צלי רותח, כן? בתוכו. עכשיו, מה אנחנו אומרים? מה הרשב"א אומר? נגיד, מה הרשב"א אומר, כן? כמובן פה זה לא מלוח, כן?
אתה נגיד אותו דבר.
שמה?
שבאמת החלב ימותר בצלי בקליפה.
כן. נכון, ככה באמת הוא אומר, עכשיו, אבל הוא שואל על זה שאלה, הוא אומר, זה נכון שראינו שני גושים, כשהתחתון הוא קר והעליון הוא חם, אז אחד נופע על השני, והם נשארים אחד על השני, אבל כשהגוש נכנס בתוך נוזל קר, מה קורה?
הנוזל הקר נכנס אותו גם ממנו,
כן, אבל מה יוצא? גם יוצא מצב שבעצם החם נהפך להיות תחתון ביחס לעליון, החלב העליון.
אם כן, אין לה דבר סוף.
יש לה דבר סוף.
כאילו, אבל עדיין יש לו משהו...
אתה תגיד שבגושים זה אחד נשאר על השני. אז יש מושג של תתה.
גם בחלב.
אבל מנוזל זה.
למה? גם מנוזל, אם זה לא מכסה אותו, או לפחות לא... אם זה
שבע דקה.
דקה מאוד של נוזל.
ברגע שזה יש לו, כאילו, את ה... הנגיעה הראשונה עם החלק העליון של החלב, הספיק להתקרר אותו, מה נעשה? לא יודע.
תשמעו, לכן זה נראה פשוט, הוא לא, הוא שואל שאלה, הוא שואל את השאלה, ואם תמצא לו משהו, הוא שואל ככה, זה כלום. והיקשתי עליו לדברי רש"י, רש"י למד, כמו הרשב"א, שהכל תלוי בצונן ורותח, כן? כיוון דצעיר רותח הוא, אפילו אילן בפילה, אין פילה, כן? היה מספיק לא רק קליפה, והלא הקמך רך הוא, כוונה הוא נוזלי, וחזר הבר יונה שנפל לתוכו חם להיות כמתבשל בתוכו. והוא מסתכל על זה כלכאורה, עכשיו הופך להיות הבר יונה, להיות תתה הגבר, הוא רותח, כשהתחתון הוא רותח והעליון הוא קר, מה קורה? כמה נעשה?
תתה גבר.
אז כמה נעשה?
זה לא
בגלל, אני אומר, התחתון הוא רותח והעליון הוא צונן, יצחקו לו גם אם אין פילים, גם אם אין בקעים, גם אם אין תבלינים, זהו, תאסור. אתם לא אוהבים את זה, טוב, אז בואו אני אגיד לכם מה הוא אומר. לא, ודאי הוא דוחה את זה, הוא אומר את זה מעניין, ספר שהוא אומר את זה מעניין, הוא מכניס מושג חדש. אתה יודע, אולי זה הראשון שלא
עושה שיעור במקום. אבל הרבה את אותו יקבע כתוב, חלב בשר
המקרח שנפל
לתוך חלב
רותח. כן, אבל
לא כתוב שהוא
חיסה
אותו.
אה,
אין לחלק.
למה שזה לא...
זאת אומרת, זה נפל את הפס... הוא שואל, הוא שואל את השאלה. הוא שואל. ודאי שהתשובה היא שזה קליפה. ודאי זה המסקנה שלו. ודאי,
תשובה.
אבל הוא רוצה לשאול, הוא רוצה לשאול, הוא רוצה, תסביר לי, רק תסביר לי, אני יודע, התשובה זה כדי קליפה. התשובה היא עוד יותר פשוטה, לכאורה, כשזה נופל בתוך החלב הקר, אז הוא נחשב, זה כבר כלי שני, כבר כלי שני, בכלל אין לו כבר כוח של כלי ראשון בכלל.
כן, אבל זה גוש.
טוב, הוא גוש, לא מצאנו את ברשב"א, אבל בכל מקרה, הוא עונה, תסביר כמו המושג שהוא אומר, דקון שהוא במקומו הוא הגובר. מה זה דקות שהוא במקומו הוא הגובר, וכך כיוון שנפל הבר יונה בתוך הקמחה, שהיא במקומו, הוא הגובר. זאת אומרת, הקמחה היא הגוברת, צריך להיות כנראה בלשון עברית נכונה, אני יודע, הקמחה כותב, לא הכותב, אולי זה זכה, ומקרר את הבר יונה ונפל לגבי. ולכן בקליפה סגילה. זאת אומרת, הוא מכניס פה מושג שמה שנשאר במקומו, הוא הנחשב כתחתון. אז מה נשאר במקומו פה?
חלב.
החלב, הוא לא זז החלב, הוא נמצא באותו מקום. מה שזז, כן, זה הבר יונה.
מעניין, זה יהיה אותו דבר גם בצדדים, יש לי בשר ובשר. עכשיו גלגלתי בשר, כאילו, הם לא אחד מעל השני, כמו שראינו בצדדים, ובשר אחד זז לכיוון הבשר השני. וגם יהיה לזה דין כן.
אבל זהו, אז מה אנחנו אומרים אם זה חלב ליד השני
וחלב ליד השני? אמרנו
שאין דין, נכון, אין דין תתה גבר. תתה גבר זה רק שיש תחתון.
כן, אבל אם הוא מדבר על תזוזה, מה שזז ומה לא.
אין תתה גבר.
מה זה משנה שכוח נופל על השני?
מה זה משנה שכוח הכבידה הוא כלפי מטה, כאילו מה?
כוונה, אחד נופל על השני.
לא, אם אני מדבר, לא אידיאל. ברגע שאני אומר שהעניין שהעליון הוא בעצם זה שזז והתחתון לא זז. אז נשאל הפוך, מה יקרה אם אין לי בשר ואני מעלה סיר חלב אליו?
אתה צודק, באמת, התלבטתי לזה. גם יש מקרה כזה שראינו, שדומה לזה, ולכאורה, אז מה שזז זה למטה, פשוט, עכשיו, לפי דבריו, שזה הוא לא עומד במקומו, נכון? ככה זה יוצא.
בכל זאת,
מסתבר שהמקרה
הזה
שלנו
זה יהיה לבטל איסור
לכתחילה,
אז...
לא, בטעות, עמדתי בשר על השיש. לא, תקשיב, עמדתי כזה בשר, ובדיוק אני באתי להכין קפה עם איזה פיג'אן. לא קפה, נתתי חלב. והרמתי, וזה פגע בבשר, לא?
כן, כן, יכול להיות דבר.
לא שייך פה לבטל איסור, אין לי עניין לבטל איסור. לא ש... בטל איסור לכתחילה זה כשיש לך איסור, מכניס
אותו
עכשיו
לתוך התשון.
בוא
נראה לי,
אני בכל
מקרה רוצה את הבשר. טוב, בואו תסתכלו, נסכם פה את השיטות, שלוש שיטות יש לנו. השיטה הקיצונית לחומרה זה שיטת התרומה. אז מסתבר לומר, כמו שאתה אומר, שבאמת החלק שבאמת, אז לפי דבריו, זה צריך להיות שזה באמת נחשב העליון, לא יותר טוב. זה משונה כזה, זה באמת. האמת שבגמרא בפסחים זה משמע ככה, בגמרא
בפסחים
שמה עם התנור שנגע עם הקורבן פסח.
אבל לפי זה באמת גם אם זה יהיה בצדדים, זה אותו דבר, אין סיבה לחלק אם זה ציר ה-Y וציר ה-X.
בכל מקרה, אני רוצה רק בעיקר לחזור פה לשיטות לראות את ההכרעה. ההכרעה פה היא בעצם קצת מורכבת, ונראה ספר התרומה הוא המחמיר כמו שראינו, שאפילו בחי, אם זה מטובל, כן, וזה צונן כמובן, או בקעים, אז זה עושה כולו, זה החידוש של הספר התרומה. האור זרוע טוען שמתי זה נאסר, כן, דווקא מטובל בתבלין, או יש בו בקעים, והוא צלי, אז זה עושה כולו, אבל אם זה חי, לא. כן, זו דעה שהיא ממוצעת. הדעה המקילה זו דעת הרשב"א, הרבה, הדרן, שאם זה צלי צונן, אם זה צלי צונן, אז הכל פה ההבדל, צונן או רותח, וזהו, נגמר. כן, אם זה צונן, לא משנה, צלוי, לא משנה בקעים, משהו לתבלינים, כן, זה יד אחת, ואם זה רותח, אז יש את הכללים. צלי רותח, הוא נופל מלמעלה למטה כדי קליפה, ואם יש פה תבלינים ובקעים, זה החידוש פה, כולו אסור.
זה שיטת רש"י בעצם?
זה שיטת רש"י גם, כן, ככה הרשב"א הבין. ככה באמת השף מחזק פה שזה דעת הרש"י, למרות שהמרש"א לא רוצה לומר ככה, אבל לא משנה, מה שחשוב לנו פה נפסק בשולחן ערוך כדעת הרשב"א, ודעת הר"ן, דעת הרב"ד, שהכל תלוי ברותח או לא רותח, אם זה אצלי רותח אז ואין בו בקעים וקליפה, ואם יש בו בקעים או תבלין, אז בכולו. אומר הרמ"א, כן, שיש אומרים ואפילו הם צוננים, כל מה שאמרנו פה בצלי, זה יכול להיות אפילו שהצלי הזה הוא צונן, ולכן הדין יהיה אותו דבר, זאת אומרת שאם זה צלי צונן, אז זה יהיה, ואין בו בקעים ותבלין, זה קליפה, ואם יש תבלין או בקעים, יהיה בכולו. ואומר הרמ"א, וכן יש לנהוג אם אין הפסד מרובה, זאת אומרת, בהפסד מרובה הוא יסמוך על מרן להקל, שהכל תלוי ברותח או צונן. בא השח, חולק על הרמ"א. הוא אומר, אני לא מסכים איתך, יש פה הרבה ראשון, זאת אומרת, להקל בהפסד מרובה, השח מחמיר ביחס לרמ"א, הוא אומר, איוד, תלמדו פה שיטת פסיקה מעניינת, זה חשוב, כן? למה פה, מתי הפסד מרובה, מתי לא הפסד מרובה? אז תסתכלו מה השיקולים של השח, כן? כאן דאגה מקל במקום הפסד מרובה, וצריך עיון. אם יש להקל, כיוון שהרבה פוסקים סוברים, כן, דהיינו שמה, שבצונן צלי זה נחשב יותר חמור וצריך לאסוף לקליפה או עם, או עם כולו, כן, תלוי במצב, כן, ועוד שבש"ס משמע דמרי בצלי צונן, הרי שם מדובר במליחה, ומליחה פירושו בפשטות זה בקר, וכמו שכתבו התוספות שם, וחוץ מזה שיש לנו הרבה ראשונים שגם מחמירים אפילו בחי, ולכן, בגלל שיש פה צירוף פה של הרבה ראשונים, כן, וזה, תסתכלו, זה התרומה, השערים, הראש, הטור, המעריל, פה תצרף גם את הגאות מרדכי, וגם פה הוא הביא פה רשימה, כל זה השח, כן? מר אמיר רוטנבורג, הכל בו וכו'. ולכן הוא אומר שאפילו בהפסד מרובה אי אפשר להקל, ולכן צריך לפסוד כמו הדעה האמצעית, להחמיר, הוא לא מחמיר עד כדי כאן בחי, אבל לפחות בצלי צונן, אפילו בהפסד מרובה, לא מסכים להקל כדעת הרמ"א. אוקיי. עכשיו, מה שאלנו, מה קורה אם יש 60? אם יש 60 בגוזל שאלנו, נגיד שהוא צלי רותח וכו', או אפילו צלי צונן, כן, למחמירים, שצלי צונן יש בו בקעים, הדין הוא שאם יש בו 60, האם זה מותר או לא. אז באמת, יש בפרי חדש, הוא זה שמחדש את זה, כמו שדניאל אמר, גם החוות דעת אומר, כיוון שגם אם יש 60, לא יעזור במקרה שיש בקעים. עבדי יקרא 60 אסור הכל, דאינו ידוע עד כמה הוא מתפשט מחמת הבקעים. הבקעים האלה הם תוקעים את הכותח או את החלב במקומות מסוימים, ולא יעזור פה 60, כי אולי אין פה פיזור שווה. כך הסכים גם אז יפה צדק, אבל זה לא מוסכם. יש אומרים, לא. יש 60, יש 60, מותר, וזהו. כן. כמובן כל זה מדובר ביש בו בקעים, אבל אם זה מדובר במטובל ואין בו בקעים, כן יעזור 60, פשוט, כן? מסכימים? אוקיי, אז זה זפרי צדק. אז זפרי צדק שאלת השאלה שלך, שלומי, באמת מה זה מטובל, אז הוא אומר מפורש, עד שלא יהיה נאכל מחמת טבלו, כן, מטובל הרבה, כן. גם כשאומרים בפשטות, זה המצוי, זה ברמה, אנחנו נראה בעיסוק בתערובות, שדין של חריף, אז גם בנת ברנת אנחנו נראה את זה, גם בנת ברנת נראה את זה בית בשר וחלב, שבחריף זה דינו יותר חמור ואוסר מכולו. שמע הרמה מדגיש במפורש שחריף פירושו, כולו חריף, זאת אומרת לקחת חריף, נתחנת אותו, זה חריף, אבל לא הרבבת את החריף והתבטל לך בתוך איזה סיר, אבל למרות שאתה מרגיש חריף, זה לא מספיק לי שולח שלי.
אז מספיק שאנחנו לא בקיאים במה
זה חריף. אז תתפלא לשמוע שראיתי איזה מקום שאומר, לא על התבלינים האומרים, יש דעה שאומרת מפורש, שמה שנחשב מטובל, זה מטובל, זה כן, זה בעיה. אבל יש דעה שאמרה, אנחנו בקיאים מה זה שיש בקיאים או אין בקיאים. ולכן צריך להחמיר בכל בשר, בכל גוזל. כי כל גוזל יש בו בקיים. אולי... לא יודע, מה אני אגיד לכם?
אם אנחנו מחמירים על כל כך, אז בוא נפסיק לאכול כבר.
לא, רק צריך להיזהר שלא יהיה תערובת בשר וחלב.
ולכן האשכנזים לא מטבלים.
אבל פה בבקיים מדובר, בקיים שאנחנו לא מטבלים.
מישהו אוכל היום גוזר?
אבל לא, לא, אבל הבעיה זה כשיש פה תערובת חלב, זה לא אמור להיות מה לא.
בכלל אוכלים היום כזה...
מה, גוזל?
גוזלים, כן.
אני באמת, לא יודע, אולי יש, אולי קוראים לזה, העופות הקטנים, לא ה... מה?
פרגית,
פרגית.
לא, הפרגית הביקורית, לא, לא.
היא גם רכה.
תרנגול
צעיר,
קטן.
לא. באמת, לא, בפשטות, מה הלשון של השולחן ערוך?
ברגוז,
לא? זה רגע מילה בבשר חי, ואצלי אותה, אומר בשר.
לא עושה את זה בשר.
כמו שהתרות הבית אמר.
כמו התרומה,
שלא
התרומה. טוב, אז עוד דבר קטן, אומר הקף החיים, יש שום דבר כאילו הם צוננים דינה אחרת, זאת אומרת, פה במחלוקת בין מרן לרמה, מה הספרדים יעשו, כן? האם פה צריכים לחשוש הספרדים לדעת ברמה, או לא? אז הוא אומר לו, בזה קיבלנו הוראות מרן, אפשר לפסוק כמו הרשב"א, שכל עוד וזה צונן, לא אכפת לי מה קורה, זה מקסימום קליפה, בסדר? עכשיו בואו נעבור לנושא האחרון פה שבסימן, זה דבר שכבר למדנו, אז נוכל ללמוד את זה מהר, נגמור אולי את השיעור יותר מוקדם. אז בסימן צדי א' שלנו מובא הדין הזה של מה נאסר בהנאה, האם בשר וחלב שנאסר רק מדי רבנן, האם זה גם נאסר בהנאה או לא. הבית יוסף מביא פה כמה ראשונים שלו, אבל זה לא נראה שזה מוסכם לכולי העלמה. סקלור, מה אומר לי שזה? כתב האגור, שהמרדכי, יש להוכיח, אם נאסר בשר וחלב על ידי מלכה או על ידי כבוש, זה דווקא באכילה אסור ולא בהנאה. זאת אומרת, כל מה שחמים אסרו, בשר וחלב כבוש או מלוח, שוודאי מדאורייתא זה מותר כי זה עוד דרך בישול. חמים אסרו, אבל הם אסרו את זה רק באכילה ולא בהנאה. ויש דוחים. אומר הבית יוסף, הוא לא אומר מי, הוא אומר שיש דוחים. אם ככה מתיר בענה, אין מוכים בידו, כל כמה דלו השכיחן ראייה לאיסור. זאת אומרת, הבית יוסף, עד כאן לשונו של מי? של הגור, הגור זה של מי, נכון? של המודל, כנראה זה המודלכי, כן. אז יוצא שמה, שהדעה הזאת היא לא מוסכמת, שזה אסור, שזה מותר בענה, ולמסקנה הוא מתיר, נכון? לא מוכים בידו. עכשיו, השולחן ערוך כשהוא פסק, תסתכלו מה הוא פסק, אין בשר וחלב נאסר על ידי מנחה או על ידי כבוש, אלא באכילה ולא בענה. זאת אומרת, הוא לקח את המרדכי וכולה, ופסק בלי ספקות לכאורה, שזה מותר. עכשיו, אני אשאל אתכם שאלה. גוי רוצה שאתה תעשה לו מליחת בשר וחלב. מותר לך תחילה לעשות את זה? או שתכבוש לו בשר בתוך חלב. תקח חלב, תקח בשר, תרים את זה בחלב, תשאיר את זה 24 שעות.
אם זה איסור כמו בישול, או זה איסור כמו אכילה?
לא, זה שזה לא...
זה לא דרך בישולו, אז זה ודאי לא בישול.
עכשיו, למה אתה עושה לו את זה? בשביל ליהנות מזה, כן? הוא נותן לך מזכורת על זה, אתה נהנה מעצם הזה, אז השאלה, אנחנו בעצם לכאורה בשולחן פסקנו, לא, זה שאין בישול.
לא, זה לא דרך בישול לעשות תורה, זה לא הדרך
של חזרה. אז ניצר מה שזה יהיה אסור למנוע.
לא, לא, אתה האמת על עצם.
אתה נהנה מבשר ובעל ורבנן.
השאלה שלי...
לא, אבל אחרי שאנחנו יודעים.
השאלה שלי היא, לא עצם הפעולה של הכבישה ומליחה, אלא היא ההנאה של זה, הגוי מוכן, אני רוצה לשלם לך, זה העבודה שלך.
לא, זה מה שאתה
יודעת. מוכר בהנאה.
אבל זה מוכר בהנאה בדיעבד.
זהו, אז השאלה אם זה רק בדיעבד או לכתחילה, נכון, זה השאלה. אין בסוף אחד על ידי מליחה וכבישה, אלא באכילה, אבל לא בהנאה. פה מה משמעות?
אגב, בואו שאלה אם זה עכשיו בדיוק הנאה. אם הוא קונה מי, אז כן.
תגיד שהוא קונה ממך, תגיד שהוא קונה ממך, נקרא לזה הרעה, בסדר, הוא משלם לך את זה וגם קונה ממך את זה, אז האם זה מותר לכתחילה או לא?
נבליע את זה כמו שבשבת.
אז האמת היא ככה, האמת שבפשטות מדבר השולחן ערוך מה משמע?
שלא נעשה בענה.
שמותר.
אלא באכילה, אבל לא בהנאה.
לא אכילה, אין
לו
שונה
מתחילה עוד ימות. זה לשון, זה כאילו אפשר להתלבט, אבל זה נשמע יותר מכתחילה. כאילו,
זה לא נעשה,
בהנאה פשוט. כן. אוקיי. טוב, אוקיי, שומע. עכשיו בואו תסתכלו מה אומר הקף החיים על זה. טוב, יש פה איזה הערה של רבי עקיבא, אחר כך נחזור על זה, אבל הפרי תואר, הוא באמת אומר שזה מותר, כן, באמת. מתיר לך תחילה, גוי מבקש ממך, אני מוכן לשלם לך על זה והכל, מותר. מותר לך תחילה בענה. כן, מה זה לבשל?
לקחת בשר לבד.
זה הרי נראה את הבן, נראה, אחרי שהוא כבוש.
כן.
זה נראה את זה. עכשיו, הדבר הזה הוא לא כזה מוסכם, אבל זה בצדק מביא את הפריטו, הוא אומר שזה כן מותר לזה. כף החיים סגלו את השיקול שלו, שיקול מעניין. הוא אומר, היות ובבית יוסף הביא פה שיש דוחים ואומרים שלא ברור כל כך שזה מותר בהנאה, לכן חייבים לומר שצריכים להתרשב בדעה הזאת. בדיעבד, אם נכבש וכולי, אתה יכול לבוא ולמכור לגוי. אבל אם לעשות תחילה פעולה של כבישה על מנת ליהנות מזה, זה קשה להקל בזה, היות וזה דבר לא מוסכם. למרות שפה כל הדיון הוא בדרבנן, כן? ובכל זאת, הוא רוצה להחמיר. בבית יוסף בשם ארוך כתב לי, יש דוחים סברה זו, רק המתיר בענה אין מוחים בידו. זה לשם הבית יוסף, ראיתם? וכאן בשולחן הוא פסק לכולם, משום די איסורה דרבנן הוא. ואם כן משמע, דווקא כשכבר נעשה, אין לאסור. אחרי שנכבש, טוב לך למכור. כן? אבל כשאתה לכתחילה תרבוש כדי למכור, זה לא, אבל לא לעשות כן לכתחילה, ושלא כפרי תואר, כן? שכתב למרוח לגוי הבשר וכבוש מותר, זה משמע אפילו לכתחילה. כן? עכשיו, יש עוד הערה פה, הוא מביא, וזו השאלה של דניאל, באמת מה קורה, האם יהיה מותר לבשל בשר שנכבש בתוך חלב, או לא, לא קשור לדיני ההנאה כל כך, אבל זה סתם השלכה. אז גם בזה הפריטואר הוא מקל בזה.
אם לקחתי נפל, יש לי יורה או תחת ונפל לתוך הבשר, הבשר עצור, מותר לי לבשל את הבשר הזה, או שהבשר הזה שאם אני מבשל אותו זה בשר בחלב?
נפל לך בשר בתור יורה או תחת של חלב,
הוצאת
אותו, אתה עושה עושה. אז יש שאלה אם יש בישול אחר בישול.
כן.
זה השאלה, נכון. הלכה מחמירים בזה. עכשיו, פה הדיון זה משהו אחר. פה הבשר בלה חלב, אבל בלה חלב בצורה של כבישה ומליחה. ואתה רוצה לבוא ולבשל אותו, האם יש בזה איסור בישול מן התורה או לא? אז הפרי, פרי בגדים, בפשוט אתם זוכרים אותו, הזכרנו אותו, כן? פשוט לא שזה אסור מן התורה. יש מי שאומר שלא. פריטו אומר זה לא. מה אתם אומרים? גם לי זה היה פשוט ככה, זה עשו מן התורה. ואת האמת לא ראיתי את הפריטו בפנים. מה, יש לכם איזה דעה פה בכיוון?
זה הטעם.
מה, 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 מה הצדדים פה?
איזה הטעם.
מה יכול להיות הסברה של, הסברה של הפרים גדים? זה, אתם מסכימים? זה מובן קצת, זאת אומרת, זה נכנס לראש. אפשר להבין את זה?
אפשר להבין את זה, אבל זה, זה לא כזה ברור.
למה לא כזה ברור?
כי הוא לא מבשל בשר וחלב, הוא מבשל בשר, שיש בו טעם חלב.
ודווקא זה הסברה אולי של הפריטור,
זה לא דרך בישול.
זה לא איסור תורה.
לא, זה לא דרך בישול עשרת תורה. כאילו עשרת תורה דרך בישול שאתה לוקח חלב ומבשל בו עם הזה, אם יש לך רק טעמים.
זה הסברה, אז אתם יותר מבינים דווקא את הפריטור, אם ככה.
כן.
כן, טוב. הסברה של הפרים גדים, לכאורה, מה יכולה להיות?
רגע, יותר מזה. מליחה היא רק דרבנן עליה, נכון? זאת אומרת, רגע, הבליעה במליחה היא דרבנן? נו, אז לא, אז איזה סיבה שזה יעשה מהתורה? מדאורייתא בעצם אין פה בליעה כשאת מלאכת. יש לי פה בשר לבד וחלב לבד, אז איך יכול להיות שכשאני מבשל את הבשר אסור מהתורה?
עכשיו, אתה מבשל בשר בתוך חלב? חלב מתבשל.
הבנתי. אבל מהתורה? במשקפיים של התורה יש פה בשר שאין בו שום חלב וחלב שאין בו שום בשר. אז כשבישלתי את זה, בישלתי בשר לבד, חלב לבד. לא מדובר שבישלתי את החלב והבשר ביחד. מדובר שמלאכתי בשר עם חלב, הפרדתי ביניהם ובישלתי כל אחד בנפרד. מבחינת התורה לא הייתה פה בליעה, יש פה בשר לבד, את החלב לבד.
טוב, אתה חוזר על אותה טענה, שכשהתורה אמרה בישול בשר וחלב, זה היה בישול של בשר עם חלב.
לא, זה שני דברים שונים. זה מה שלי אחרת. מהתורה לא הייתה פה בליעה כשהלכנו, נכון? אז מהתורה בעצם, אין פה בשר עם חלב. זה לא שהתורה עשה רק בשר מסוים עם חלב. מהתורה, בעצם כרגע הבשר נמצא בתוך החלב. ברגע שאני אוציא אותו ואשטוף אותו, כן, אם לא שדפתי אותו, אבל איזה מהתורה, אם אני מתווכח, אבל... אז מבחינתי היה פה בשר שלא בלע כלום. הוא פשוט בשר לכל דבר. אז כמו שאני אקח בשר מהקצבייה, אני לא יודע מאיפה, ואני אבשל אותו.
כן. ומה עם טעם בשר בחלב?
אין טעם מהתורה. אין, לא היה פה כלום.
כשגוי יבוא ויטעם את הבשר, הוא יטעם את טעם בשר בחלב. אם המסקנה היא בסופו של דבר...
זה אפשר להגיד שכיבוש זה דרבנן.
כי התורה אסרה דרך בישול.
אז הבליעה היא לא דרבנן. גם מהתורה כיבוש בולע? יש בו דין שהוא בולע?
לא, לא, מה זאת אומרת? כבוש כיבושה זה יהיה בשאר האיסורים, זה ודאי דאורייתא. בשאר איסורים. בשר בחלב, זה לא דאורייתא, כי לא עשית דרך בישול.
כי לא עשיתי דרך בישול או כי אין בו בשר בחלב?
זה כי אין בו בשר בחלב, כי אין דרך בישול, כי זה לא דרך
בישול. יש בליעה שהיא לא דרך בישול.
כן.
אם זה ככה, זה אחרת. באמת השאלה, מבחינת בישול, כששאלתי את זה, מה נכנס?
כן. כן, אריאל, מה רצית?
לא, אני אומר, מה הדבר הנושא הזה? אלה מפה שראינו ממש בהתחלה, כשהיינו משאים 24 שעות, בשר בתוך סיר של חלב.
ואחר
כך
אני מבשל כל
אחד
בנפרד.
כן, זה מה
שאמרנו,
בישול אחר בישול,
אתה עושה
שאלה.
אתה רוצה לומר אחרי שזה כבוש, ואני מבשל אותו, אולי זה נחשב בישול אחר בישול.
אז דווקא כמו בישול אחר אפייה יותר, אם
לא,
לא, לא, לא, לא, אין בישול אחר בישול בבשר בחלב הכוונה, שזה עבר תהליך בישול דאורייתא. זה לא עבר תהליך בישול דאורייתא.
ודאי, אם יש לי בשר שהוא כבוש 24 שעות וכך הבשר הזה יבשל אותו, זה בעיה. לחומרה, לא, לא, לא...
מה זאת אומרת חומרה? לפי הפרים גדים, ודאי זה אסור מהתורה. לפי הפרים תורה הוא לא, הוא לא רואה בזה אפילו של איסור דרבנן. הנה, הוא אומר פה, מביא בשעה פרי תורה...
ודאי שבכבישה מלאה יש ממשות של חלב בתוך הבשר.
אני לא כזה משוכנע, כי זה נראה שזה יותר, מתייחסים יותר לטעם ממה שלהם ממשות. נראה יותר טעם, אבל זה לא משנה כל כך, כי בעצם טעם כעיקר. אבל בכל מקרה, פה ממש משהו באמת מתיר, כן? ממש אף אחד לא אומר ש...
כן, אבל בישול טעם זה מה שעשה התורה? האם דרך בישול זה בישול עם טעמים, או שזה בישול
ודאי, עם משהו? כן, כן, זה הדבר שצד לבית, שבדף קופחת.
אז מה ההבדל בין, כאילו, כשיש ממשות, כאילו, כשיש בליה, או כשיש רק עבודת טעמים?
בליה והעברת טעמים זה אותו דבר.
זה אותו דבר?
כן. למה אתה מתכוון?
שם כשראינו בהתחלה, אני לוקח חתיכת בשר ואני מחשיב אותה 24 שעות בסיר של חלב. שם יש העברת טעמים או יש בליה?
לא. יש העברת טעמים וממילא גם בליה. לא הבנתי מה ההבדל פה, מה אתה מבדיל. העברת הטעם של החלב, החלב, טעם החלב חודר לתוך הבשר. עושה אותו, מדי רבנן. לא,
כן, לא,
פשוט שומרים עברת טעמים, זה הכוון בליה, כן. טוב, זהו חבר'ה להיום. פה באמת, אז בגלל המחלוקת הזו בין הפריטואר לפרינגדים, אז פה בהליכות עולם, העובדיה אומר שבהפסד מרובה, אז יש לסמוך על המטרים, ראינו על ה... שאפשר למכור לגוי, את מה שמה ש...
מה שנכבש.
כן, מה שנכבש, בתור החלב מהתלת, עשו באכילה. וכולי, אסור למשלו אפילו יודו, ואם עבר הוא בשלו, יש עושים אותו בענאה ויש מתירים, וזה הפרטואר. קום הפסד מרובה, יש עצמונתים שאפשר למכור אותו גם בתור, אפילו בתור מרושב, איך אני רוצה. טוב, חבר'ה, בואו רק אני רוצה להגיד, לחזור לנושא של שערים בתפילה, 5 דקות, התחלנו, אני רוצה קצת להמשיך, זה חשוב. פה הוא נכנס, פה ל-13, שמות של תפילה שיש לנו, אחרי שהוא דיבר על הכנה, זה ביצור. ביצור זה מלשון צר. יש פסוק בתהילים, בצר לי אקרא השם. כשאדם הוא בצרה, אז הוא מתפלל. ואז הוא אומר שבעצם זה כל מהות התפילה, תשמעו מה הוא אומר. ביצור היא הקריאה בעת צרה, שהיא יסוד ועיקר לכל סוגיות התפילה. וכן מצאנו בחז"ל שסתם תפילה נקראת בקשת רחמים. וכן הוא להלכה שתפילה צריכה להיות בדרך תחנונים דווקא, כי אני המבקש על מחסורו, שזו עיקר צורת מהות התפילה. יוצא באמת דבר מהותי כאן, שהתפילה פירושו בקשת רחמים, ודווקא כשאדם בצרה, זה באמת אדם נדרש להתפלל. עכשיו הוא מראה שבאמת אדם, גם בין אם הוא חומרי, גם בין אם הוא רוחני, הוא תמיד בצרה. דבר זה הוא מעצם יסודות מציאות האדם, והוא המבדילו מכל הנבראים. שאר הנבראים יש להם בטבעם את כל צורכיהם ולא חסר להם דבר. סתם בהמה, אחר שמילה קריסה הריק בתכלית השלווה, וללא דאגות, לא כן האדם המשיג בשכלו שיש עתיד, נמצא תמיד בצרה מחמת דאגת עתידו, ותמיד מרגיש שחסר לו. כפי שהאדם משכיל יותר, יודע ומרגיש יותר ויותר עד כמה שחסר לו ועד כמה שנמצאת נפשו בצרה גדולה, כן? ואם שאיפותיו הם חומריות וגשמיות של עולם הזה, ואז יש לו השגות של השירות, הוא מרגיש שחסר לו, וגם מכיר בסכנות הטבעיות האהובות לו בכל רגע, שאין לו שום ביטחון שגם לעתיד שאין לו שלום, שלוות היום, שערי העולם הוא גלגל המתהפך, וברגע עלול להימצא בתוך צרה. כל שכן אם הוא צדיק, שאף על פי שענייני העולם הזה, הוא שלם ורגוע, כגמול עלי אמו, שסמוך בליבו בטוח בשם, אבל מאידך, יש לו דאגות אחרות הנוגעות לעולם הנצח, כן? כמו שכתב רבנו יונה, והנה אנשים צדיקים וישרים, זה לשון רבנו יונה, והנה אנשים צדיקים וישרים בליבותם, שאגה להם כלבים, תמיד במחשבותם, וינחמו על חטאיהם כנעמת ים, זאת אומרת, הם מצטערים על החטאים שיש להם כל הזמן בצער מזה, ועל אשר קיצור קצרה ידם מעבודת השם, כי על זה יפשה גבר והרבה אשמה כמו על העבירות החמורות, כעניין שאמרו רבותינו ז"ל, ויתר הקדוש ברוך הוא על העבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ולא ויתר על עוון ביטול תורה, למי אין ביטול תורה? עד כאן לשון רבנו יונה. ונמצא שכל אדם בעולם הרי הוא בחיסרון גדול ואף בצרה וטבעו לשאוף לישועה, להשלים עצמו ולצאת מתוך צרתו. ולמה ברא הוא הקדוש ברוך הוא כך? למה? למה הקדוש ברוך הוא בראת אותנו ככה? עם כל כך הרבה דאגות וכל כך הרבה... פחות שכל היה יותר טוב אולי. טוב, אלא שעל ידי חסרונו מצפה תמיד לישועה מכיוון שרק הקדוש ברוך הוא יכול להושיעו, נמצא תמיד, כוסף ושואף תמיד למקור הישועה הקדוש ברוך הוא. וזהו הבסיס לכל מציאות האדם, שמו טוב, להיות דבק בבוראו בתפילה. למה הקדוש ברוך הוא שולח לנו ניסיונות? למה הקדוש ברוך הוא רוצה את התפילות שלנו? וכן מרומז בדברי חז"ל, יהיה אדם לנפש חיה, בתרגום לרוח ממלא לקח, מתרגם התרגום לנפש חיה. כן? מה זה? זה המהות של האדם, לדבר. עושים בזוהר הקדוש, לרוח ממלא, מה לדבר? לדבר דברי חולין? לא. לדבר דברי תורה ותפילה. שזהו עיקר שם של מדבר, אשר לאדם בצורתו במקורו. במה שדבוק לבוראו ודיבוריו, וכך בנויה מציאות במקורו. שעל ידי צרותיו התמידיים תמיד, הוא דבוק בבוראו על ידי התפילה. אני מסיים, והוא רומז, ורומז זה ברש מסכת בבא קמא, כן, מבעה איזה אדם, דכתיב, אמר שומר אתה בוקר, וגם לילה, אם תבעיון בעיו, בעיון מלשון בקשה, כן, וזה מהות האדם, לבקש, שזוהי מציאות האדם, משהו תמיד בבקשה, כן, לבקש, בשאיפה למי שהקול שלו, מלא נמצא, תמיד עומד ומבקש לפני בוראו. חבר'ה, מחר בלי נדר שלומי.